אז רואים מכאן שמה זה ארבעה צריכים חיזוק, רואים איך מתבטא החיזוק, ואמרנו שאחד מהדברים שצריכים חיזוק זה תפילה, שזה האמונה. ממה מתבטאת האמונה? בעקשנות. אם אתה רוצה להשיג אמונה, אין ייאוש בעולם כלל, במה זה מתבטא? בעקשנות שלך. אתה נעול על משהו, תהיה נעול עליו עד הסוף. זה טוב או לא? חזר אומרים לך, יש ארבעה דברים שזה טוב מאוד להיות עקשן. תורה, תפילה, מעשים טובים ודרך ארץ. תהיה עקשן ותנסה עוד פעם ועוד פעם, עד שתצליח, אל תוותר. אז זה דבר ראשון, איך אדם יודע שהוא חי שמה באמונה, שהוא רואה שהוא רוצה דברים שבקדושה, הוא לא מוותר לעצמו. הוא ניסה פעם אחת ללמוד, לא יצליח. עשה עם החברות הזאת, לא יצליח. עובר לשם, נוסע לשם, עד שהוא מצליח. זה מתבטא הדבר הזה שהוא חי שם. דבר שני, איך רואים שאדם, איך מתבטא אצלו שהוא חי שאין ייאוש? אמרנו, אחד, הקשנות של קדושה. שתיים, אני קורא חובת הלבבות, מקור 11. אך מהות הביטחון היא מנוחת נפש הבוטח, ושיהיה ליבו סמוך על מי שבטח עליו. שיעשה הטוב הנכון לו בעניין אשר יפתח עליו כפי יכולתו ודעתו במה שמפיק טובתו. אבל העיקר שבעבורו יהיה הביטחון מן הבוטח, ואם ייפקד לא ימצא הביטחון, הוא שיהיה ליבו בטוח במי שיבטח בו. שיקיים מה שאמר ויעשה מה שערב ויחשוב עליו הטוב במה שלא יתנה לו ולא ערב לעשותו, שיעשה הוא נדבה וחסד. הוא אומר חובת הלבות שם הוא מעריך בעריכות. הוא אומר, במה מתבטא הבן אדם הזה? הוא מביא שם הרבה הבדלים בין אדם שבאמת בוטח בהשם לבין אדם שבוטח באושרו. הוא מביא שם משל לאדם שיש לו מכונה שמדפיסה יעלומים. הוא מביא מלא מעלות למה מי שבוטח בהשם הרבה יותר טוב מאותו אחד. ואז הוא אומר שם, איך תדע שאתה חי שם באמת? שלוות נפש הבוטח. אם אתה רואה שאתה חי בשלווה, לא בגלל החשבון בנק הנפוח שלך אתה חי בשלווה. אתה חי בשלווה מצד הביטחון שלך בהשם, הוא אומר, השגת את מידת הביטחון. שלווה אין הכוונה, יושב רגל על רגל וזה, אלא סוג של יישוב הדעת כזה. אתה לא נבעל, המציאות לא שולטת עליך, אתה מרגיש שאתה שולט על המציאות. יש לך יישוב הדעת, קופץ לך דברים לחיים כמו כל בן אדם, אתה לא עכשיו מאבד השתונות. אתה יודע שיש מנהיג לבירה, והתפקיד שלי זה לעשות את 100% השתדלות שבידיים שלי. מכאן ולאבא, לאל גומר עליי. אומר חובת הלבבות, אם אתה מרגיש את היישוב הדעת הזה, תדע לך שאתה במקום הנכון של האין ייאוש בעולם כלל, אתה חי את האמונה הזאת. אז ראינו שתי ביטויים, איך אדם יודע שהוא חי במדרגות שראינו, שאפילו חרב חדה מונחת לצווארו, אל יתייאש מן הרחמים, ושהוא חי את העניין הזה של ייאוש, אחד, הוא עקשן על דברים שבקדושה, שתיים, יש לו שלווה. והמחנה המשותף של שתיהם זה יישוב הדעת. הוא יודע שזה שיש מנהיג לבירה מאוד תקוע לו חזק בראש. אז אפילו שיש הרבה ערפל וזה, הוא אומר, אני צריך להתעקש, אני מתעקש. מה? זה ההשתדלות שלי. הכל מובע מתוך יישוב הדעת. זה המחנה המשותף. טוב, אז ראינו עד עכשיו מקורות של אין ייאוש, וראינו במה זה מתבטא לידי ביטוי. עכשיו נראה איך מגיעים לזה, ובאמת ממה נובעת, איך אדם משיג את זה שיש לו יישוב הדעת כזאת, והוא עקשן על דברים שבקדושה, איך בונים את הדבר הזה? אז אני קורא למטה, נראה כמה נקודות. אחד, חובת הלבבות הרבה יותר מעריך בזה, כן, משר הביטחון. אז נביא כמה מהם. אחד, ביטחון בהשם שהוא כל יכול. שתיים, ביטחון באהבת השם אליך. כלומר, כדי לבטוח בהשם ולהגיע למה שראינו, שאתה לא תתייאש מעצמך בחיים, לא ברוחניות, לא בגשמיות, לא בדברים רפואיים, ולא בפרנסה, ולא בעלייה רוחנית, ולא בחזרה בתשובה, וגם בגאולה של עם ישראל, לא מעט נהיה בהכל, בהכל. זה נובע אחד, אתה צריך להבין שהשם הוא כל יכול. ברגע, חס ושלום, כן, אדם יגיד לך, זה ברור. לפעמים אדם לא שם לב, הוא מצמצם כביכול את השם. אם אתה תבין שהשם הוא כל יכול, לפעמים אתה אומר, איך יכול להיות? זה לא הגיוני שזה יקרה, טוב, אז אתה לא שם לב, אתה מצמצם כביכול את בורא עולם. תשמעו, זה אלוהים. אתה צריך להבין שהשם הוא כל יכול, דבר ראשון, וזה לא מספיק. דבר שני, אתה צריך להבין שהקדוש ברוך הוא רוצה בטובתך יותר ממך. ברגע ששני הדברים האלה יהיו תקועים לך חזק בראש, זהו, אתה מתחיל להשריש בך את האמונה. בוא נראה את המקורות לאט לאט. אני קורא מקור 12, רב צדוק, מאוד מפורסם ובסיסי, הוא כותב ככה. כשם שצריך אדם להאמין בהשם יתברך, כך צריך אחר כך להאמין בעצמו. לא מספיק רק להאמין בהשם, צריך גם להאמין בעצמך. מה זה נקרא להאמין בעצמך? רוצה לומר שיש להשם יתברך עסק עמו. ושאיננו פועל בטל שבין לילה היה ובין לילה עבד. וכחייתו שדה, כמו איזה חיה שלאחר מיטתם נאבדו ואינם. רק צריך להאמין כי נפשו ממקור החיים מתברך שמו, והשם מתברך מתענג ומשתעשע בה כשעושה רצונו. אומר רב צדוק, לא מספיק לך להאמין רק בהשם, שהוא כל יכול והוא בורא לעולם, זה פשוט שיש בורא לעולם. אלא מה? אתה צריך להאמין בעצמך אחרי זה. מה זה להאמין בעצמך? להבין שאתה חשוב כלפי הבורא. שאתה לא כמו איזה חיה, אתה עוד אחד מתוך 8 מיליארד בני אדם, שבא לכאן 120 שנה, ואחרי זה מתנדף ברוח, לא ידעו שהיה כאן, לא ידעו מה עשה כאן, כמו זה עלה נידף. הוא אומר, זה כפירה הדבר הזה. חלק מהאמונה בהשם, זה אחרי זה להאמין שהקדוש ברוך הוא יש לו עסק איתך, אתה מאוד מעניין אותו, ואתה משפיע בעולמות העליונים. כשאתה עושה מצוות, אתה גורם שעשו ותענוג לקדוש ברוך הוא. הדבר הזה מאוד בסיסי, אדם שאין לו איזה, יכול להיות שהוא מאמין בבורא עולם, ובין לך 1,000 הוכחות, זה ברור לו שיש בורא לעולם. אבל הוא מרגיש עם עצמו שהוא כלומניק, אז זה לא יעזור לו, הוא לא יגיע לביטחון בהשם. למה פרשת שמה? נכון,
מתוך שבא
אחר? יפה מאוד, יפה מאוד, נכון. כל העניין הזה של הספירה, בדיוק, כן אני מדייג, אז זה דבר ראשון, הדבר הזה, דבר שאני קורא מקור 13, קצת באותו סגנון, רק בשם תורת המאגי, בשם רבי דוב בר זצל, הוא אומר ככה, בשם הרב הקדוש בוצינה קדישה, מורנו הרב רבי דוב בר זצל, שאם אדם מתפלל, זה מאוד חשוב הדבר הזה, בעניין, בפרט בעניין התפילה, אדם מתפלל, אני לא מאמין בתפילה שלו, הוא חוסם את השפע לעצמו. אני לא אומר שזה לא עבודה. האדם צריך לדעת איפה הוא מונח. שאם אדם מתפלל, שיתן לו השם יתברך איזה דבר להנעת עצמו, אין לך פנייה גדולה מזה. הוא אומר, אם אתה מתפלל, ואתה חושב רק שלך יהיה כיף, הוא אומר, זה נקרא פנייה, יש לך נגיעה בדבר. עכשיו, לשם, אז איך אתה תתפלל? תראו מה הוא כותב, מפחיד. רק התפלל על חסרון השכינה. מה זה אומר? וגם שהשם יתברך ברא כל העולמות להיטיב לברואיו, כי מדרך הטוב להיטיב, למען יקרא רחום וחנון, והתגלו 13 מידות של רחמים, וזהו תענוג גדול, גדול למעלה כשמשפיע על עמו ישראל, כי יותר משהעגל רוצה לנהק, הפרה רוצה להניק, וכשימנע דבר זה מחמת איזה טעם, הוא צער גדול למעלה, ויפשיט מעליו צערו, ויבקש רחמים שיהיה הוא כלי מוכן לקבל, ויהיה תענוג גדול למעלה. דברים מפחידים. הוא כותב, מה זה צער השכינה? חוץ מהסוגיה העמוקה של צער השכינה. הוא אומר, צער השכינה, מהשמיים רוצים להשפיע עליך טוב. והם רוצים להשפיע עליך שפע. אלא מה? מתי שאי אפשר להשפיע עליך, לא משנה למה, זה צער השכינה. יותר משהעגל רוצה להינק, הפרה רוצה להניק את העגל. מהשמיים רוצים להשפיע עליך הרבה יותר ממה שאתה רוצה לקבל. לכן אומר לך, רבי דוב בר, מפחיד. אתה עכשיו רוצה להתחתן, אתה רוצה בית, אתה רוצה בריאות. אל תפלל שלי יהיה כיף. שאני אהיה בריא ואני אהיה עשיר. פלל, כי הקדוש ברוך הוא יש לו צער שזה שהוא לא יכול לתת לי עשירות. לאכול שם ברגע זה עבודת השם גדולה. על תרום, אדם שנופל לו הסימון, כמה השם רוצה להשפיע עליו הרבה יותר ממה שאתה רוצה לקבל. צער השכינה זה זה שהשם רוצה להשפיע שפע על עם ישראל, ואין כלי להכיל אותו. זה צער השכינה. בדיוק, יש את הצער, בדיוק, אותו דבר כבחוב המשל, להבדיל, כן. אדם יושב בתיקון חצות בוכה, על מה אתה בוכה לחלק מהדברים? שאתה אומר, למה אין, אתה בוכה על זה שלך אין כלי להכיל את השפע ובשמיים יש מזה צער. הרבה יותר יש צער מהשמיים מאשר לך יש צער שאתה לא מקבל את השפע שאתה רוצה. ואדם שחי את התודעה הזאת, כבר התפילה שלו נראית אחרת. הוא מבין שהשם רוצה בטובתו יותר ממנו. וזה מוליד אצלו אמונה וביטחון.
איך בונים?
או, בכללי, נכון, כל, דבר יש לו כל דבר לגופו. במה שאמרתי, בעזרת השם, חשבתי לדבר על זה השבוע, לא סיימנו שבוע שעבר. בעזרת השם, השבועות הקרובים, אולי נדבר על עולם התפילה, כי צריך להבין איך תפילה עובדת. אבל צורת דבר שם הכי פשטנית, תשובה. ברור שתשובה זה התהליך הראשוני. כמו שאומר המשנה ברורה, כתוב בסימן קופנונחת, המרן השולחן אורך פוסק את רב חיסדה. רב חיסדה אומר שאחד הסגולות לעשירות זה ליטול ידיים עם נטלה מלאה במים. רב חיסדה אומר, אני ממלא את הנטלה עד הסוף, ולכן יש לי מלא שפע. ומרן השולחן ערוך פוסק את זה, כן? זה המניה שלי, כל פעם אומר לאחים שלי, זה המניה של הנטלה.
אבל יש קודם בסוגיה לנטלה?
לא, אופה, לא ניכנס לסוגיה אם לרבית או הכלי, אבל בכללי הוא ככה כתוב בשולחן ערוך. אומר המשנה ברורה, איך יכול להיות שאנשים עושים את זה והם לא עשירים? אומר המשנה ברורה, יורד שפע, נקודה, נטלת עם הרבה מים, יורד לך שפע. אומר המשנה ברורה, יכול להיות שיש לך חורים בכלי. כלומר, אם אתה נוטל מלא את הידיים שלך בנטלה, אבל חצי שעה אחרת אתה כל לא מדבר על לשון הרע, אז השפע יורד ונעלם לך. אז יורד שפע. זה דבר ראשון. לכן, הדבר ראשון בבניית כלי, זה תשובה. גם תשובה דברים ספציפיים, שאדם יודע שצריך לעשות תשובה, וגם תשובה כללית. זה דבר ראשון. דבר שני, מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, חידוש גדול של רבי חיים ויטל, נהל בהקדמה שלו לעץ הדעת טוב, הוא כותב את זה. הוא אומר, יש הרבה מקומות בחז"ל שכתוב שיש הבטחות, כמו זה, תיטול את הידיים, יהיה לך שפע. אסר בשביל שתתאשר. הוא אומר, הרבה פעמים אתה רואה שעושים ולא קורה. אני מעשה ולא מתאשר. איך יכול להיות? אומר רבי חיים ויטל, מפחיד. בשם רבנו הרי הקדוש נהל הוא כותב את זה. הוא אומר, כל ההבטחות שכתובות בחז"ל תעשה ככה, יהיה לך ככה, זה רק בתנאי אם עשית את זה בשמחה. אם לא עשית את זה בשמחה, על זה לא נאמר ההבטחה. חריף. חריף מאוד. בטוב לבר, הוא אומר, זה מעכב לזה. הבאת מעשרות. זה מעולה שהבאת מעשר, גם אם אתה לא שמח. זה כן, יש לזה את המעלה של זה. הקיום ההבטחה, זה שמחה. בלי שמחה, לא קשור, לא נאמר ההבטחה. חריף מאוד.
עכשיו אתה מכניס כאן לך, כי איז, ובקושי מוציא יותר, אבל נותן בסוף. כשאתה מצטער אחרי שנתת, כל כך הרבה נתתי, הייתי יכול
חצי לתת. לא, המצטער הזה זה פחות.
אתה נותן
מה מדבר ומצטער? לא, הגמרא אומרת שבטבע יהודים לא מצטערים. הגמרא אומרת שזה הבדל בין ישראל ואומות העולם, שיהודי שנותן שפע, גם אם לא יתקיים לבקשה, הוא שמח על עצם המצווה. אז מכל מקום יש שתי דברים ראשונים. אחד, בניית הכלי זה על ידי תשובה פרטית וכללית. שתיים, לעשות את הדברים בשמחה. שלוש, וזה השבועות הבאות, בעזרת השם נראה בשיעורים הבאים, יש גם חשבונות שמיים. יכול להיות שיש צדיק יסוד על העולם, שהוא מתפלל ומתעכב לו משהו. וכאן זה סוגיה כבר שצריך יותר להרחיב עליה. לא תמיד אדם מתעכב לו משהו, כי הוא בעל עבירות, הוא צריך לעשות תשובה וכל הוא מתחבט עם עצמו. הדברים לפעמים יותר פשוטים. לפעמים אדם מתפלל על משהו, וזה מתעכב, לא קשור לדרגה הרוחנית שלו. וכאן כבר חשבונות יותר דקים שלהם, בעזרת השם נרצה לדבר בשבועות הבאים, כמו שתוספות מביא דוגמאות במסכת ברכות, שאתה רואה שצדיקים מאוד גדולים, תלולו על ילדים, לא היה להם ילדים. הרבי מלובביץ' היה, הרבה צדיקים לא היה להם ילדים. או שהתעכבו, התחתו מאוחר, או שלא היה להם שפע גשמי. אתה אומר, אין לו מה יעשה תשובה. בן אדם לצדיק יסוד עולם. כל העולם ניזון משוי לחנין הבני, וחנין הבני דלו בקו חרובים. אז זה מהלך שצריך יותר אבל להתעמק בו. אוקיי. אז בוא נקרא עכשיו את הסיכום של הדברים. יהיה כאן רבי צדוק, ועד אחרי זה אני רוצה קצת לקשר את זה לשבועות. מה?
אבל בכל זאת, כשאתה אומר שהשיר לא יתפלל על שירותו, אני מבין. אבל כי הקדוש ברוך הוא רוצה לדאוג לו שיהיה לו הכל מכל כוס. אבל הוא צריך לעשות מעשים, כמו שאומרים, תשובה וכו'.
No.
אבל אם אני מתפלל לרפואה שלמה, כשאתה No. נמצא במשבר של מישהו חולה או משהו, חלילה, אז למה שהתפילה שלו, יותר טוב שהתפילה שלו תהיה ישירות לקדוש ברוך הוא, מאשר שילך לאיזה אדמו"ר?
עכשיו אתה שואל שאלה אחרת. אתה שואל, אם עכשיו אדם חולה, תפילה שלו ושל אחר, משהו אחר עכשיו. זה שאלה אחרת, שחזל אומרים, נכון, יפה תפילת החולה על עצמו מאשר תפילתו, תפילת אחרים עליו, זה כתוב מפורש. יש מעלה ללכת לצדיקים שיבקשו. ברור, אבל לא, אולי לא הבינו אותי טוב. ברור שתמיד צריך לעשות את עבודת התפילה, ברור, תמיד, 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 אין מקום שלא שייך בו תפילה, אין מקום. לפי ברסלב בכלל זה חריף, רבי נתן ברסלב אומר, כל מקום שאתה רואה חיסרון במציאות, או שלא התפללו, או שלא התפללו מספיק. חריף. ברור, תמיד שייך תפילה. אני אומר, אחרי שעשית את ה-100% השתדלות שלך, עשית תשובה, עשית הכל בשמחה, התפללת על זה, ואתה רואה שזה עדיין לא מגיע. מה, למה לא מגיע? כאן זה החשבון שצריך להבין אותו, ועל זה חז"ל אומרים כאן, קבל השם, חזק יום מצביך, תמשיך להתפלל. עד שאתה לא מקבל, תמשיך להתפלל. אתה ממשיך להתפלל, עקשן, דברים של קדושת יהיה עקשן. למה זה מתעכב? זה בעזרת השם, זה שיעור שצריך לדון בו. למה הדברים כביכול מתעכבים? גם לא קורה, נכון? נכון? וצריך להבין מה זה הדבר הזה. האם באמת גם לא קוראים? נכון, טוב, זו סוגיה גדולה. זו סוגיה גדולה. נכון. אבל כן, בצורה הפשטנית של זה, גם צריך להבין איך זה עובד. וגם, סתם, אני רוצה, יכול להיות שזה יהיה כמה שיעורים, כי אני רוצה לגעת יותר בשורש של התפילה, איך תפילה פועלת. מה אתה עושה בתפילה? כמו שזכרנו שבועות שעבר. האם אתה מתפלל, מה אתה עושה? אתה עכשיו מנסה לשכנע את הבורא להביא לך שפע? אתה כביכול חס ושלום, כן, אומר את זה בצורה גסה כדי להקצין, למה זה לא ככה? אתה מנדנד לו, וכמה שאתה תנדנד לו, יביא לך יותר שפע? ברור שלא. הראשונים הקשו, זה בכלל סתירה בכל האמונה של הבורא. מה, אתה, יש שינוי באלוקות? עד עכשיו הבורא חשב שככה זה טוב, עכשיו אני משכנע אותו שאחרת זה טוב, ברור שלא. אלא יש כאן סוגיה אחרת לגמרי איך תפילה פועלת. זה עבודה עצמית, נכון? אז זה בעזרת השם מה שנראה. איך?
בכל העולם בזמן ה-18.
טוב, גם זה, למה יש סבתו הפרעות בתפילה? טוב, ניקח את נושא התפילה, נשב עליו איזה חודש, בלי נדע. טוב, אני קורא מקור 14, זה קצת סיכום לכל הסוגיה שראינו.
הוא היה אומר לי, ברוך הבא.
ואני תיאלת
בכל העולם.
בוא נראה, אני קורא רב צדוק, שכל השיעור היה הרבה בנוי על הרב צדוק הזה, שפתחתי את המקורות שלו, אנחנו נראה אותו בפנים, וקצת נרחיב על הקטע האחרון שלו. אומר רב צדוק, אין ליהודי להתייאש משום דבר בין בענייני הגוף, כמו שאמרו אפילו חרב חדה צווארו של אדם הנמנע עצמו מהרחמים, בין בענייני הנפש, אפילו נשתקה למקום שנשתקה, וחטא בדברים שאמרו חזל עליהם, שאין תשובה מועלת חס ושלום, או שתשובתו קשה, או שרואה עצמו משתקע והולך בענייני העולם הזה, אל יתייאש בעצמו לומר שלא אוכל לפרוש עוד. כן, ייאוש כלל אצל איש יהודי, והשם יתברך יכול לעזור בכל עניין. ואז הוא ממשיך, וכל בניין אומה ישראלית היה אחר הייאוש הגמור. אם אתם זוכרים, ראינו את זה שבוע שעבר, שהקדוש ברוך הוא בכוונה עשה שעם ישראל ייווצר בצורה של ייאוש. אברהם בן 100, שרה בת 90 ושני המכרים. ככה נולד עם ישראל. למה? מה הבעיה שאברהם יוליד את יצחק בגיל רגיל, והם לא יהיו עקרים, הכל ירוץ. כל האימהות היו עקרות. מה העניין? אתה נולדת ממצב של ייאוש. כדי להכניס לך שבדין יש לך, לא שייך את המושג ייאוש. שרבי נחמן צעק, מה שראינו בלוקותי מהר"ן, אין ייאוש בעולם כלל, זה לא איזה חיזוק. להגיד לך, שמע איזה וורט, אין ייאוש בעולם כלל. אומר לך רבי נחמן, אם אתה תלמד ותשכיל ותבין, אתה תבין שבאמת אין ייאוש בעולם כלל. ייאוש זה דמיון. זה באמת דמיון. ולכן הקדוש ברוך הוא הוליד אותנו ממצב כזה. וכל בניין האומה הישראלית היה אחר הייאוש הגמור. דאברהם ושרה זקנים, ומילא לאברהם מניק הבנים שרה, שלא עלה על דעת אדם עוד להאמין זה, שיהיה לילדים. ואפילו אחר הבטחת המלאך, ושרה צדקת ידה וימין עד השם ידבח הוא כל יכול, ועם כל זה צחקה בקרבה. זה היה משהו לא טבעי. שהיה רחוק אצלה להאמין זה, ביודעה זקנת אברהם, לתוכן ואינו פולט כמו שאמרו, וכן זקנתה. ואם היה רצון השם ידבח לפוקדם, היה פוקדם מקודם, די למעט בנס עדיף. ולא, השם לא עושה ניסים במקום שלא צריך. למה הוא עושה שדווקא ייוולד בצורה כזאת מסובכת? אבל באמת מעט השם הייתה זאת, שיהיה בניין האומה דווקא אחר הייאוש הגמור. שלא ימין שום אדם, ואפילו שרה שתיפקד עוד, כי זה כל האדם הישראלי, זה כל המהות שלך, בדנ"א שלך. להאמין שאין להתייאש כלל. די לעולם השם יתברך יכול לעזור, ויפעלה מהשם דבר, ואין לחקור בחקירות למה עשה השם ככה. אל תשאל למה קרה לי ככה, למה התעכבתי ככה, אני לא יודע למה התעכבתי, ולא יודע למה קרה, ולא יודע למה את כל המיניות האלה. אני רק יודע שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל. זה מה שאני יודע. רוץ עם המשפט הזה כל החיים. כל החשבונות שכל יהודי עובר, וכמו שראינו, האבות שלנו עברו, אל תיכנס לחשבונות למה, כמה, איך. יש תיקונים הרבה יותר גדולים מאיתנו, כמו שהרב קוק כותב, בסוף יש לנו כזית מוח ורביעי דם. אנחנו לא יכולים לאכול את כל החשבונות, בפרט שאתה נשמה שירדה בדור עקבת הדמשיכה. אי אפשר לאכול בכל החשבונות האלה. אתה צריך לאכול רק בחשבון אחד. הקדוש ברוך הוא כל יכול, ואני רץ קדימה, בהקשנות של קדושה. מה יקרה הלאה? אני זורק את הראש.
למה דוד המלך הגיע ממידות?
נכון, זה כל ביאת משיח. נכון, כל המשיח, יהודה ותמר ובנות לוד, זה הכל מסיבוכים אחרי סיבוכים. אז זה באמת סוגיה אחרת, כאילו קצת, למה המשיח מגיע באסתר. אני ממשיך, אומר, וכן הישועה לעתיד. נאמר, מי ימין לשמועתנו. וכן הישועה דה לעתיד, נאמר, מי ימין לשמועתנו. וכן אמרו, דן בן דוד בא, עד שתיאשו מן הגאולה. ועל כן אמר, הביטו אל אברהם אביכם, ואל שרה תאכל אליכם. חזל אומרים משפט מפחיד. מתי יבוא המשיח? כבר העולם מתייאש מהגאולה. תגיד, שמע, הם גמורים. תראה מה קורה להם. גם אחרי שהקימו מדינה, תראה, הם משחקים איתם, עושים להם ככה, יש להם שבועים, והכל בלגן, ואיפה זה, ואיפה זה. אז תבוא הגאולה. למה? מתוך, אחי, נראה, אין ייאוש, יהיה גאולה. כי אין כללים אצל הזה. אתה קודש בחור, כל יכול. וגם, ולכן הנביא הוא צועק להם, סתכלו על אברהם, תראו איך נולדתם. וגם התחלת הבניין שלכם היה גם כן אחר ייאוש, אז מה אתה נבהל? ושום מצאתי בתנחום על פסוק והשם פקד, דבר זה היין שם. ועכשיו אני קורא למטה, וכדי להבין את זה, אני רוצה רגע לקפוץ איתכם, כדי שנבין את זה, תקפצו רגע, תהפכו את העמוד למקור 15. רק שנבין את הסוף של רב צדוק. הגמרא בסוכה למד א', אני קורא אותה איזה עם פירוש תוך כדי, אז יהיה לנו יותר קל. הגמרא מספרת סיפור. האי סבתא, שגזלו ממנה עבדי רש גלות העצים, וסיכחו בהם סוכתו של רש גלות. היה את ראש הגולה, שזה היה כמו הרב הראשי כזה של גלות בבל, והעבדים שלו לקחו לאיזה מבוגרת אחת את העצים, ובנו עם זה את הסוכה של רש גלותה. תסכח. תסכח, כן. טוב, דעת אלה כמד רב נחמן, טוב, אחר אותו סבתא לפני רב נחמן, אמרה לי לרב נחמן, רש גלותה, וכל החכמים יושבים בסוכה גזולה, טוב, משפט חריף, הרב הראשי יושב בסוכה גזולה, מה עושים עם זה? אומרת הגמרא, צבחה שישיבו לעצים אלו שגזלו ממנה, ולא אשגח בה רב נחמן. רב נחמן לא מתייחס אליה. טוב. בוא נראה. אמרה לה, היא סבתא לרב נחמן, אמרה לו, היא תתה שבת גדולים היא אישה שהיא בת גדולים, מדברת על עצמה, כן? אישה שהיא בת גדולים, שהיה לאבא שלה 318 עבדים, כמו מתכוונת אברהם אבינו. זאת אומרת, אני צאצאית של אברהם אבינו. אבא שלי היה לו 318 עבדים, אתה לא סופר אותי? בדיוק. דאבי ללעבוד, היינו לאברהם אבינו שהיה מצאצאיו, תלת מאה ותם נסערי עבדה, כי דכתיב ושמע אברהם כי נשבע אחיו, שנשבע לוט, וירק את חניכיו ילידי ביתו, 18 ו-300. צבחה כמה איחו ולא השגיחו אותו בה, אני צועקת לפניכם שיש לי כזה ייחוס, תראה כמה עבדים היה לאבא שלי, ואתם לא משגיחים בי? אמר לה, הוא אב נחמן, אמר להם, אב נחמן, פעוטה עידה, הוא עכשיו מדבר איתה, אבל לא ישירות, כאילו דרך האנשים. הוא אומר לתלמידים שלו, תראו, היא קולנית, היא סתם צועקת, ואין לה אלא דמי עצים בלבד. טוב, ושם הוא ענה לה הלכתית, שיש תקנת מרית, טוב, נקרא את זה שנייה רק. כלומר, אין עבדי רשגלות המחויבים לסתור את הסוכה ולהשיב לה את גוף העצים שגזלוה, אלא השיב, יפה מאוד, אלא השיבו לה את זה מהם בלבד. ואתם משום תקנת מרש. מה זה תקנת מרש? מריש זה קורה, בארמית. בדיוק, מכר הדין, אדם גזל קורה, צריך להחזיר את הקורה. באו חזל ותקנו, כדי לא להקשות על תשובה של גזלנים, שאם אדם גנב קורה ובנה את הווילה, לא צריך לשבור את כל הווילה כדי להוציא את הקורה, תביא את הסכום של הקורה. לכן הוא אמר לה, תקשיבי, הם זכו בעצים כבר אחרי ייאוש ואחרי זה, גם אם זה גזל, הם כבר קנו את העצים, הסוכה כשרה. הם חייבים לך עכשיו כסף. לך אחרי החג, תביא ממון, אבל הסוכה עצמה לא גזולה. לא, נראה לי, הם טעו משהו, הם לקחו את זה משם, לא יודע מה היה שם. בוא נראה, שתקנו חכמים לגזלן, שגזל קורה וקבעו בראש גגו, שאין צריך הגזלן לסתור בעניינו ולהשיב את הקורה עצמה, אלא נותן הנגזל לדמיו. משום תקנת השבים, שאם נחוף אותו להשיב את הקורה עצמה, ימנע מלשוב בתשובה. ועל כן כבר זכו בני רש גלותה בגוף העצים, ויוצאים מדי חובתם מסוכה זו לכולי עלמא. מי שרוצה, יש כאן הערה מאוד פלפולית קצת למטה של ארוך לעניה, שיקרא זה בזמנו. מכל מקום, מה רואים הסיפור כאן? שאותה סבתא, בסדר, בסוף רב נחמן ענה לה הלכתית בצורה עקיפה, שהכל בסדר, הם לא שווים מסוכה גזולה, הם חייבים לך כסף, נכון, חייבים לך כסף. על הקורה עצמה הם כבר זכו בה וכו', לא ניכנס לסוגיה הלכתית. על מה זה הטענה הזאת של הסבתא, היא צועקת, רואה שלא סופרים אותה, היא אומרת, שמע, לאברהם אבינו, היה 318 עבדים. דבר ראשון, גם רב נחמן, וכולם כאן צאצאים של אברהם אבינו, כן? ומה דווקא נתפסה דווקא לאברהם? למה היא לא אמרה, אני צאצאית של יעקב אבינו, שהיה לו 12 שבטים, וכאילו, וגם, למה היא מדגישה את ה-318 עבדים דווקא? מה העניין דווקא בזה? אז תראו איזה יופי, אני חוזר אחורה לרב צדוק. אני חוזר רגע אחורה למקור 14, שראינו בו, בקטע האחרון, ואברהם אבינו, אתם רואים? ואברהם אבינו עליו השלום, ראש האומה, הוא שפתח דבר זה, שלא להתייאש משום דבר. הרי כידוע כתוב בספרים, שכל פעם, גם היום, בפרט אצל האבות הקדושים, שאדם עושה איזה משהו בעבודת השם, אתה פותח צוהר, בפרט לדורות שלך ספציפית, לילדים הצאצאים שלך, על כל הדורות, ברגע שעברת באיזה שביל מסוים בעבודת השם, פתחת אותו לכולם. אצל האבות שלנו זה הרבה יותר חזק, זה כמו גרעין, שברגע שאת עושה פנס בגרעין, בסוף כל העץ יצא עקום, כי הכל שם בשורש. אז אצל האבות הקדושים, כל דבר שהם עשו, הם פתחו פתח, הכל ב-DNA שלנו. עם ישראל, בישנים, רחמנים, גומלי חסדים, זה הכל תולדות של DNA של האבות הקדושים. ברגע שאברהם אבינו קבע בטבע שלו, עשה את העבודה האדירה הזאת של אין יוס בעולם כלל, הוא התבע את זה בכל הצאצאים שלו. איפה הוא הכניס את זה? בשבי של לוט. לוט בשבי. מלא, ברור, אחרי מלחמה שהמלכים האלה ניצחו כבר עכשיו, כולם תורי ניצחון, כולם שם חזקים, איך תוציא אותו מהשבי? ואתה אומר, הוא כבר שם גמור. ואברהם אבינו הולך ולא מתייאש. הוא אומר, כולם יחזרו חיים, הכל בסדר. אני קורא את זה.
לא סתם, הקדוש ברוך הוא אמר
לאומות
עולם, תוציאו ספר יוחסין. אמרו, אין לנו. לכם אין, אבל להם...
יפה.
למה? כי מאברהם אבינו לומדים את הכל, את המסירות, כמו
שעכשיו המסירים הצדיק וכו'. חזק. בוא נראה את זה. בפנים אברהם אבינו עליו השלום ראש האומה, אני קצת רץ, יש לנו 6 דקות, ואברהם אבינו עליו השלום ראש האומה, הוא שפתח דבר זה שלא להתייאש משום דבר. כשנשבע לוט, וכבר נתייאשו כולם מלהציל. ועל כן אמר מלך סדום, הרכוש קח לך. למה מלך סדום אומר לו, קח את הרכוש? אומר רב צדוק, לא רק הוא היה לארג', הוא אומר לו, הרכוש באמת שלך, אני התייאשתי ממנו. אני התייאשתי, הפקרתי את הייאוש ואת הרכוש, הוא בכלל לא בנה להשיג אותו, לך תשיג אותו. הרכוש כך לך, זה כבר נתייאש בידי המלאכים, ואברהם אבינו קנה אותו מההפקר. ואברהם אבינו עזר עצמו 318 ילידי ביתו לרדוף אחרי ארבעה מלאכים שניצחו עכשיו חמישה, זה משהו מפחיד. לאן אתה רץ עם 318? תוך שני הכולם מתים. לא, אין יאוש. הוא היה צריך בצורה קיצונית לבנות איזה באומה שאין יאוש, אז הוא עשה את הדבר הכי קיצוני. והגמרא בנדרים אומרת שמה זה 318 גימטריה? אליעזר. שהוא רץ רק הוא ואליעזר, עבד אברהם. עכשיו, מסביר רב צדוק בעומק, מה זה 318 גימטריה אליעזר? בפשט הוא רץ עם אליעזר, עבד אברהם. בעומק, למה, מה זה השם אליעזר? אומר רב צדוק, הוא משמעות השם אליעזר, מפורש בתורה אצל משה רבנו. אחד מהבנים של משה זה גרשום ואליעזר. למה הוא קרא לבן שלו אליעזר? יפה מאוד. או, יש לנו כאן ועל קויר הזה. כתוב בתורה, כי אלוהי אבי בעזרי ויצילן מחרב פרעה. למה הוא קרא לבן שלו אליעזר, אומר משה רבנו, גרשום, כי גר הייתי בארץ נוכריה. אליעזר, כי אלוהי אבי בעזרי. השם אליעזר רומז על הביטחון בהשם שלנו בעולם כלל. זה אליעזר. אלוהי אבי בעזרי. אומרים חז"ל, 318 גימטריה אליעזר. עם מה אברהם רץ למלחמה? לא רק עם אליעזר עבד אברהם הכוונה. הוא רץ עם אלוהי אבי בעזרי. הוא רץ עם העניין הזה, התודעה הזאת של אליעזר בראש, של אלוהי אבי בעזרי, ויצילני מחרב פרעה. בזה של אין יאוש.
יש גם מחלוקת לעניין הגאולה, עם שמות של רבי אליעזר או רבי אלעזר
לא זוכר. לא זוכר. תראו רק, אני רוצה להספיק את זה שנייה, והשם יתברך יכול לעזור גם אחר הייאוש, אין נתייאש משום דבר. תראו איזה יופי הוא כותב. וזהו רמז מספר 318, זה גימטריה ייאוש עם הכולל, הוא כותב. כלומר, אתה רוצה לנצח את הייאוש, שזה גימטריה 318, אתה צריך לרוץ עם אליעזר, שזה גם 318. אברהם אבינו, איך הוא נכנס, איפה הוא יטביע בנו את המלחמה מול הייאוש, שאין כזה דבר ייאוש וזה הכל דמיון, עם 318, גימטריה אליעזר, אלוהי אבי בעזרי. עם הכולל, כן, עם המילה עצמה. למה זה עם הכולל? אין לנו זמן להרחיב למה זה עכשיו. היינו שמספר זהו המוצאים מדי יאוש.
זה לא מסתדר אחרת.
לא, יש בזה עומק. הרבה נחל כותב שאם כולל ובלי כולל זה הבדל שמיים וארץ. אבל אין לנו זמן. היינו שמספר זהו המוצאים מדי יאוש, הוא מורה שהשם יתברך חוזר מכל דבר שאדם חושב להתייאש. אין כזה דבר יאוש. ואברהם אבינו הטביע את זה ב-318 עבדים. ולכן אני מסיים את הקטע האחרון. היה גם איזה, כן, הוא רומז איזה, שמה זה שהוא רץ עם אליעזר? הוא רץ עם הבחינה של אליעזר. מה זה הבחינה של אליעזר? אלוהי אבי בעזרי. גימטריה ייאוש, נשבר את נקודת הייאוש. והוא אומר, כך הוא מסביר את הגמרא שראים עם הסבתא עכשיו. ונראה לי דזה דברי האי סבתא, שהיא צעקה שם לרב נחמן, אבא שלי, אברהם אבינו, היה לה 318 עבדים. אמר, למה אתה לא מקשיב לי? למה היא זרקה דווקא את המספר הזה? הוא מסביר ככה. היום שם, היינו בחשבה, אולי שוברים כרב שמעון, זה סתם גזלה יאוש בעלים. היא אמרה, היא באה מראש לבית דין, אמרה, תראה, למה אתם לא מתייחסים אליי אולי? כי אתם שוברים להלכה, שברגע שגזלו ממך משהו, אתה מתייאש מזה. ואדם קונה זה ביאוש. אז היא צעקה, אני לא מתייאשת. ואיך אני יודעת, איך אני אראה לכם הוכחה שאני לא מתייאשת? אבא שלי נלחם מול הייאוש. היה לו 318 עבדים, שדה גימטרי אמרנו יאוש עם הכולל, והוא נלחם נגד כל הסיכויים להציל את לוט. ואני הצאצאית שלו. אז כמו שאברהם אבינו, הוא נלחם מול הייאוש והוא פתח את הפתח הזה לכל הדורות, אם אני צאצאית שלו, אז זה גם ראיה שאני לא מתייאשת מהעצים. אז אל תגידו שהתייאשתי מהן. בואו נראה בפנים. על כן אמרה, דעיה לאבא שלה שהיא מזרע אברהם, שהתעזר עם 318 עבדיו, לעורר דבר זה שאין ייאוש כלל. ולמה לא ישגיחו בה להאמין לה שלא התייאשה כלל? כי גם אם מזרע אברהם אבינו בוטחת בהשם יתברך כמוהו, ויודעת שהשם יתברך יכול לעזור נגד הכל, והיה לו לחוש לדבריו ושלא להישב בסוכה הגזולה. טוב, אני עושה סיכום רגע, ועד ממש יש לנו שתי דקות, אז אני אקרא, טוב, אין לנו זמן, אז זה גם קשור לשבועות קצת, טוב, אני אראה זה ממש בזריזות שתי דקות, ונעשה סיכום, אני קורא למטה, אני קופץ לאשרי תשובה. אומר אשרי תשובה, נוהגים לומר רות בשבועות, נכון? נוהגים לקרוא ספר רות. למה?
6-7.
נכון, כן. כתב התם שלפי שדוד המלך עליו השלום מת בעצרת, והקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם של צדיקים, אז בוודאי גם נולד בעצרת, ומגילת רות נכתב כדי לייחס לדוד, נכון? סוף מגילת רות זה הוביד את ישי, וישי הוליד את דוד. אז נוהגים לקרוא מגילת רות כדוד נולד ונפטר בשבועות. מה זה הבחינה של דוד המלך? יש הרבה בחינות, כן? אבל מתן תורה, במתן תורה ראינו גם את העניין הזה, אמרנו ארבעה דברים צריכים חיזוק, אמרנו, נכון? תורה, תפילה, מעשים טובים ודרך ארץ. אמרנו שתפילה זה בחינת אמונה. יוצא שאמונה ותורה צריכים חיזוק. ושתי הדברים האלה ראינו בשבועות. אחד, קבלת התורה, כדי בשביל תורה אתה צריך חיזוק. ואיפה רואים את זה? במתן תורה יחד את העגל, היית אומר זהו, נגמר העולם. לא, חוזר מתשובה. בואו מתניע את הגמרא כאן שמשהו יותר חריף. וגם דוד המלך, כל דוד המלך זה עולם של אמונה שהוא לא התייאש מכלום. הוא פתח את הפתח לבעלי תשובה. עד כדי כך שמה אומרים חז"ל, אני קורא עכשיו מגמרא בעבודה זרה, שצריך להעביר עליה באמת שיעור בפני עצמו, להבין את העומק שלה. אמר רבי יהושע בן לוי, לא עשו ישראל את העגל, אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה. שנאמר, מי ייתן והיה לבבם זה להם לראה אותי כל הימים. והיינו דאמר רבי יוחנן משום רשב"י, לא דוד ראוי לאותו מעשה, ולא ישראל ראויים לאותו מעשה. מסביר שם רש"י, דוד לא היה אמור ליפול עם בת שבע, לא קשור אליו. הוא עצמו מעיד על עצמו, ליבי חלל בקרבי, אינו יצר הרע בכלל. עם ישראל, במעמד מתן תורה, פסקה זו המתן, לא היה להם יצר הרע. אז איך הם נפלו בעגל? אומרים חז"ל, מפחיד. לא ניכנס למה זה. הם באמת, לא היה להם יצר הרע. הם לא נפלו בעגל. מהשמיים כביכול הפילו אותם. למה? ולא ישראל אומרים אותו מעשה וכולי, אלא למה עשו? לומר לך, שאם חטא יחיד, אומרים לו, לך אצל יחיד. ואם חטאו ציבור, אומרים להם, לכו אצל ציבור. למה הקדוש ברוך הוא גלגל ככה? שאם באחד מהדורות מישהו ייפול, יגיד אני גמור, אומרים לו, מה אתה גמור? דוד המלך עשה תשובה, גם אתה תעשה תשובה. ואם יהיה דור שיהיה חייב, יגידו לו, מה אתה אומר שאתם גמורים? עם ישראל חטא בעגל מתחת הר סיני, גם אתם יכולים לעשות תשובה. בגדם אתה, אנחנו לא ניכנס לסוגיה הזאת כי זה סוגיה בפני עצמה, למה הבאתי זה? אבל רואים שכמו שחזל אומרים שארבעה דברים צריכים חיזוק תמידי בכל כוחו, אחד מהם לתורה ותפילה, עד כדי כך שחזל, הקדוש ברוך הוא במתן תורה התביע בנו את הדבר הזה שצריך חיזוק. יהיה חטא העגל וישברו הלוחות, יש לוחות שניים. מתן תורה ניתן על ידי לוחות שניים, להגיד לך חזק ואמץ ליבך וקבל השם, ועוד פעם קבל השם. אין כזה דבר להתייאש מתורה. לא הצלחת פעם ראשונה, יהיה לך לוחות שניים. תהיה עקשן על זה. ואותו דבר עם דוד המלך, שלחג השבועות זה גם דוד המלך, זה העניין הזה של תשובה וחזרה עוד פעם ועוד פעם בלי לוותר. אני אעשה סיכום רק, אני לא רוצה לעכב את הרב. ראינו הרבה מקורות שאין ייאוש בעולם כלל בהרבה סוגיות בחיים, בגשמיות, ברוחניות, בחזרה בתשובה, בהתחלות חדשות וכולי. ראינו איך אדם יודע שהוא חי את התודעה הזאת. אמרנו אחד, יישוב הדת, אמונה שמולידה יישוב הדת, שלווה, שהאמונה מולידה אותה. דבר שני, שאתה עקשן על דברים ברוחניות, ואתה לא מוותר. שתי הדברים האלה מראים שאתה לא מתפעל עם המציאות, כי אתה יודע שהקדוש ברוך הוא מניק את הברירה, ואני צריך לעשות את 100% השתדלות שלי. מכאן ולאבא לא קשור אליי, הכל בסדר, ויש מנהיג לכל המהלך האלוקי הזה. כמה שאדם יותר מחדד את זה בראש שלו, הוא יותר חי שם, יהיה לו יותר יישוב הדת, הוא יותר חי את המדרגה הזאת. ודבר שלישי, אמרנו, במה זה נובע שאינני ניאוש? אחד, הידיעה שהקדוש ברוך הוא כל יכול, שתיים, הידיעה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך. וזה האמונה בעצמו, שיודע שהשם יש לו עסק עמו, ומה שמיים רוצים להשפיע עליך הרבה יותר ממה שאתה רוצה לקבל בעצמך. וראינו שזה כל העניין של מתן תורה וחג שבועות, שרואים שכבר במתן תורה ראינו את העניין הזה, שקבל השם חזק ואמץ בך וקבל השם. אחרי חטא העגל יש תשובה, יש לוחות שניות, דוד המלך נפטר ונולד בשבועות, שכולו כיסופין, את פניך השם מבקש והוא לא מבטר לעצמו לעולם. אז בעזרת השם שנזכה לקבל את התורה מתוך שמחה ויישוב הדעת. חג שמח.